시로 Hashem shebo nivra hakol. כל המציאות כולה יצאה לגילוי. כל המציאות נמצאת מכוח השם בין ארבע אותיות, שם הוויה. זהו השם שממנו כל ההוויה כולה. השם שמהווה את הכל, השם ש... זהו השם שכל יתר השמות, כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כך לשון הראש בפרק יום הכיפורים. זהו השם שכל השמות נאצלים ממנו. כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא הם כל גילויו וכל הנהגותיו כולם. זה כל שמותיו וכל כינויו. ואין בבריאה כולה, בכל המציאות כולה, אלא כל המציאות כולה היא כולה גילויו יתברך. המציאות כולה היא נבראה, כל הבריאה כולה היא כביכול גילוי רצונו יתברך. וגילוי רצונו יתברך הוא גילוי בעצם ההוויה וכל ההנהגה כולה, כל סדר ההנהגה. בורא העולם גילה את עצמו, גילה את כל מה שהוא רצה לגלות. אז הוא גילה את זה בעולם כולו, כל הבריאה כולה. הוא גילה את זה בתורה, בכל התורה כולה. והוא גילה את כל זה בצורת אדם. כל אחד משלושת הדברים האלה הם נושאים בתוכם את כל הגילוי כולו. אם נבין היטב את אחד מהם, נבין את הכל. נבין את כולם ונבין את הכל. אברהם אבינו לא קיבל תורה, הוא הסתובב בבריאה והשתדל, טרח, התייגע והבין אותה נכון. וכשהוא הבין אותה נכון, אז הוא ידע לקרוא בה את כל התורה כולה. מתוך כך הוא הבין את כל התורה כולה והבין את עצמו. תרייק של האדם הם התרייק של התורה. תרייק, רמח איברים שעשה גידים, מחולק לתרייק חלקים. התורה מחולקת לתרייק חלקים. צורת האדם מחולקת לתרייק חלקים. וכך גם הבריאה. האדם נקרא בלשון חזל, בלשון הראשונים, האדם נקרא עולם קטן, והעולם נקרא אדם גדול. השם, שם הוויה, יש בו שני ההים, ה' ועוד ה'. חז"ל מלמדים אותנו שמשמעות האות ה' היא נתינה. המילה ה' זה כמו שיוסף אמר למצרים במצרים, אמר להם, והי לכם זרע וזרעתם את האדמה. ה' פירוש כך. ה' לך. אז האות ה' עניינה, האות ה' עניינה עניינה של האות ה' היא נתינה. כביכול בורא העולם נותן משהו. נתן לנו משהו. הכוונה, בריאת העולם כוללת שתי נתינות שבורא העולם נתן. שתי נתינות. כי בשם, שהוא המקור לכל ההוויה כולה, לכל המציאות כולה. אז, אותם שני הים, אז הם מלמדים על שתי נתינות גדולות שהם הם הבריאה. שתי הנתינות האלה, עניינם, כמו שחז"ל אומרים, חז"ל אומרים על הפסוק, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. וייצר, כתוב בשני יהודים, ללמדנו שבורא העולם יצר את האדם שתי יצירות. יצירה כאן, בעולם הזה, ויצירה לעולם הבא. היינו, המציאות כולה היא כפולה. ניתנה לנו בשתיים, פעמיים. שתי נתינות יש בכל ההוויה כולה. יש נתינה אחת, שהיא הנתינה שכוללת את כל החיים שאנחנו חיים פה היום, והיינו כל המערכת שהיא העולם הזה, וזה כולל את כל ההיקף העצום, כל ההיקף העצום של העולם הזה, על כל, על כל הוא וכל מה שיש בו. השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. הכל. זה הכל דבר, זה הכל כולו מציאות אחת. אבל כביכול בורא העולם נתן לנו עוד נתינה אחת. הנתינה הזאת היא נתינה שאנחנו יכולים להגיע אליה אחרי שעברנו את המציאות הזאת שהיא ניתנה לנו ראשונה. כלומר, שתי היצירות האלה, שהן למעשה שתי צורות קיום, שתי הוויות נפרדות. כשהאדם נמצא פה, הוא נמצא בהוויה אחת, וכשהוא נמצא בעולם הבא, הוא נמצא בהוויה אחרת, בצורת קיום אחרת, בצורת עולם אחרת, מערכת אחרת של קיום. דבר אחד, זאת אומרת, חלק אחד, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על ההוויה בעולם הבא, הדבר הזה ניתן לנו במתן תורה. את זה כביכול בורא העולם נתן לנו במתן תורה. אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. הדבר הזה, ההוויה הזאת, המציאות הזאת, הקיום הזה, זה, את זה קיבלנו, לזה זכינו במתן תורה. ההוויה השנייה, ההוויה של החיים הנחיים פה, את זה קיבלנו כשנולדנו, כל אחד ואחד. קיבל היותו פה, את חייו פה. כל אחד קיבל את זה בלידתו. להבין. ככה העולם נראה. זאת מציאותו של העולם. קיבלנו, שוב, קיבלנו שתי צורות קיום, שתי הוויות קיבלנו. אחת אנחנו מקבלים על כורחנו, אחת אנחנו מקבלים בעבודה שאנחנו עובדים. את ההוויה השנייה אנחנו צריכים לזכות לה. אותה אנחנו צריכים להרוויח. אבל את ההוויה הזאת, אז עליה, על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה חי. וכן, כמו שכתוב הלאה, ההמשך. ובסופו של דבר, על כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. ואם תיתן דין, ודינך יצא שלזכות, אז זכית בהוויה השנייה. ואם חלילה לא, אז לא זכית. וכמו שידוע, ישנה מערכת גדולה שבסופו של דבר, בסופו של דבר, סוף סוף, אז כולם מגיעים גם להוויה השנייה. אחרי מערכת גדולה, מסובכת, של כל מיני עונשים, וכל מיני סבל, וכל מיני, כל מיני דברים לא מומלצים. אבל זה בסופו של דבר, בסופו של דבר, סוף סוף, מגיעים גם להוויה ההיא. אלו הם שני ההים, ואלו הם שתי הנתינות שכביכול בורא העולם נתן לנו כאן בעולם הזה. מה שקיבלנו עם לידתנו, הדבר שקיבלנו עם לידתנו, עוד לפני שאנחנו, מה קיבלנו פה? חיים, אותם חיים הנחיים פה בעולם הזה. אז מה שקיבלנו, אנחנו קיבלנו את המתנה הנפלאה ביותר. מתנה שהיא, הלוואי ונדע להעריך אותה. אנחנו קיבלנו כוח, בחירה, קיבלנו כוח להחליט לבד. להיות הקובעים של חיינו, להיות הקובעים של האופן איך נחיה פה. החיים ניתנו לנו, והם ניתנו לנו עם בחירה, בחירה חופשית, שלימה. אנחנו יכולים לחיות אותם היטב, אנחנו יכולים לבזבז אותם, אנחנו יכולים לעשות מהם רכוש כביר. הסמכות הזאת, הכוח הזה, הכוח להחליט, הכוח להחליט, הכוח לברור והכוח להרוס. הכוח ליצור והכוח לאבד. שני הכוחות האלה ניתנו לנו, וזה ניתן לנו עם הלידה, עם עצם קיומנו. הכוח הזה נקרא, בלשון חז"ל, הכוח הזה נקרא כוח המלכות. אנחנו אדונים לחיינו. מתוך שכוח המלכות ניתן לנו, אז רק מתוך כך, אז אנחנו יכולים בידינו, כן, או שאנחנו ממליכים את עצמנו, או שאנחנו מוסרים את המלכות למי שהמלכות שלו באמת. אבל אילולי ניתן לנו אותו כוח מלכות, אז גם לא היינו יכולים להמליך. כך, בצורה כזאת, אנחנו יכולים להעמיד את העולם על צורתו הנכונה, ואנחנו יכולים להרוס, להחריב, אנחנו יכולים לחבל, ואנחנו יכולים להביא את העולם עד לסף של אבדון. וכבר עשינו את זה. עשינו, אני מדבר על האנושות. בני האדם כבר עשו את זה כמה פעמים. פעם אחת הביאו את העולם ממש לכמעט כליה. זאת אומרת, לכליה ממש, אלא הייתה איזו פינה אחת שממנה נבנה עולם חדש. כך, שיש בידינו, יש בידינו, בידינו, בידינו ניתנה אפשרות. אלו הם שני ההים. וייצר השם אלוקים את האדם, וייצר שתי יצירות. יצירה בעולם הזה, והיצירה הזאת בעולם הזה, היא יצירה שבידה, ניתן בידינו הכוח לעשות מהעולם הזה מציאות אמיתית. העולם הבא הוא ואותה יצירה לעולם הבא שניתנה לנו, אז היא נפלאה, ועין לא ראתה אלוקים זולתך. זה עולם אחר, עולם גבוה יותר. אין לנו כאן, בהיותינו כאן, אין לנו מושג איך הוא נראה. כל הנביאים לא נתנבאו אלא להימצאות שלנו פה. אבל העולם הבא, כמו שמסקנת הגמרא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זה דבר שהוא מעבר לתפיסה, מעבר להשגה, מעבר ל... זה מעבר לכל המושגים שלנו. כך שאנחנו נושאים איתנו, אנחנו נושאים איתנו כוח כאן, בהיותנו כאן, אנחנו נושאים איתנו כוח כביר, כוח עצום, כוח מלכות שיכולה לשלוט על כל העולם כולו. זה הדבר שניתן לנו בהיותנו פה. מה שניתן לנו בהיותנו שם, זה נדע כשנגיע לשם. הלוואי. על כל פנים, אלו הם שני הדברים ש... בעצם, בתמצית, זאת הבריאה כולה. מההיקף העצום של המציאות בעולם הזה, שהיא אדם לא מסוגל להקיף את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, כמו שאמרנו, הימים וכל אשר בהם, אדם לא מסוגל להקיף את זה, מסוגל לראות אפס קצה. מכל הדבר הזה, מכל הדבר הכביר הזה, מכל המציאות האדירה הזאת, אנחנו יכולים רק לשער, רק לשער, השערה כלשהי. על ההיקף העצום, על ה... של מה שצפוי לנו בעולם האמת. אנחנו חיים פה בקרן זווית. אנחנו מעבירים את חיינו בתוך דלת אמות, במקום צר, מצומצם מאוד. נדמה לנו שאנחנו... מקום קטן, צר. כאן אנחנו מעבירים את חיינו. אבל בורא העולם ברא אותנו כדי לחיות לעולם. הוא ברא אותנו להיות חיים, קיימים, נמצאים לעולם ועד. האדם נברא לחיות לעולם. את המוות אנחנו הבאנו על עצמנו. אבל הבריאה עצמה היא בריאה שאנחנו. ולעולם זה הפירוש. אנחנו, ההשגות שלנו הן קטנות מאוד, מצומצמות מאוד. אנחנו מקיפים בדעתנו 10 שנים, 20 שנה, 70 שנה, 100 שנה. אבל כשמדברים על מה שנקרא לעולם ועד, מה שנקרא אין סוף, אין סוף. זה בלי גבול, זה קיום עוד הלאה ועוד הלאה ועוד הלאה. וכל הקיום, כל זה זה אנחנו. אנחנו עם התודעה הקטנה שלנו, נברנו כדי לחיות לעולם ועד. לעולם ועד. יש בזה משהו שהוא, יש בזה משהו שהוא מטריף את הדעת. אין לנו צל של מושג מה אנחנו נעשה. מה נעשה? המרב, המקסימום של התוכניות שלנו זה אלה. יכולים למלא כמה עשרות שנים. אבל שוב, צריך הרי להבין שכשמדברים על לעולם ועד, אז גם מספר בין המוני 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 אפסים. המוני אפסים. מכאן ועד עד קצה העולם. זה שנייה אחת. כי כל זה חולף. עובר. לעולם ועד לא עובר לעולם. אף פעם זה לא עובר. זה תמיד ממשיך. ועוד, והלאה. וזה אנחנו. אנחנו. אנחנו עם התודעה שלנו, שהיא כמובן מתרחבת והולכת, גדלה והולכת, נעשית יותר ויותר. אבל אנחנו לעולם ועד נזכור את מה שהיינו פה. כאן זה המוצא. כאן, החיים הנחיים פה, הם המוצא. והם אלו שימשיכו לעולם ועד. האדם נברא כדי לחיות בגדלות דעת, בהשגה גדולה יותר, השגה מרוממת יותר. הנטייה הטבעית שלנו זה להסתפק, להצטמצם, לחיות בתוך המערכות היותר קטנות, יותר מצומצמות, יותר. די. כאן. זהו הביטוי, וזה הביטוי החזק ביותר של החורבן. הזמנים האלה שהם הזמנים שהם בין המצרים, ימי בין המצרים, הם, אלו הם הימים שהם נקבעו לנו לזכור. כל רודפי הישיגו הבין המצרים. אלו הם הימים שבין חורבן אחד לחורבן השני. בין שני החורבנות האלה אנחנו נמצאים היום, ואם אנחנו רוצים לדעת, אם רוצים להבין, אם רוצים איפה הביטוי החזק ביותר, הגדול ביותר של החורבן, זה בעובדה הזאת שאנחנו הפכנו להיות שברי שברים של בני אדם, רסיסי בני אדם. התודעה היותר גדולה, התפיסה עד להיכן צורת אדם מגיעה, מה צפוי לי, לאן אני עתיד להגיע, אף אחד הרי לא יכול לשער מה הוא יעשה באלפי, אלפי, אלפי, רבבות אלפי, מיליוני שנים, שהם כולם כהרף עין לעומת אינסוף. מה אנחנו נעשה? אין מציאות של חיים בלי עלייה. בלי התקדמות. מי שנשאר על מקום אחד, להישאר על מקום אחד, זה דבר שהוא נוגד את עצם המושג חיים. חיים זה כמו מעיין מים חיים, זה תמיד נביאה ונביאה מחודשת. תמיד נביאה חדשה. לכך נוצרנו. העובדה שאנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, אנחנו נראים כמו למעשה, אם נרצה לתפוס, אם נרצה להבין את הממדים העצומים של החורבן, מה החורבן פעל, מה החורבן עשה לנו, אז כל אחד צריך להסתכל רק על עצמו. לראות לאיזה נמיכות. עד כמה אנחנו, עד כמה נשארנו שברי שברי שברים. אם נתבונן רגע על הפער שבינינו בפועל למה שאנחנו מבינים בצורת אדם, כשאנחנו קצת מתבוננים. אז אם נתבונן רגע, אז אנחנו נתבייש. מסתובבים בני אדם בעולם והם נראים כמו מצבות נעות על קברים של צורת אדם אמיתית. כאן עיקרו של החורבן. מה שבאמת נחרב זה צורת אדם. האדם הוא עולם מלא, ומה שנשאר ממנו, כל מה שנשאר ממנו, השארית שנשארה ממנו, השארית העלובה שנשארה ממנו, זהו הזכר לחורבן. והזכרנו פה, רבותינו מגלים לנו כשכתוב במשנה חמישה דברים יראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב. אז מגלים לנו רבותינו, מונים שם חמישה דברים, חלק מחמשת הדברים האלה, התעניות כתובות בנביא, צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, הם מוזכרים בנבואה. הם כבר היו, הם כבר נכתבו בנבואה עוד לפני חורבן בית ראשון. ואותם חמישה דברים שיראו את אבותינו, אז חלק גדול מהם קרה בחורבן בית שני, חלק, וגם אחרי חורבן בית שני. חורבן ביתר היה אחר כך. נחרשה העיר קרה אחר כך. מה זאת אומרת? חמישה דברים יראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, משתמע כאילו. שאותם חמישה דברים הם הסיבה לקביעת היום הזה לתענית. זה לא ייתכן. היום הזה נקבע לתענית עוד הרבה קודם, עוד הרבה לפני שהדברים האלה קרו. בתשעה באב, לדוגמה, רק שני דברים קרו קודם. אפילו לא שניים, האמת רק אחד. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. זהו הדבר האחד ויחידי. חורבן בית ראשון. לפניו כבר נקבע הצום. הלילה הזה נקבע כבחייה לדורות. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. חורבן ראשון, חורבן שני, חורבן ביתר ונחרשה העיר. כל זה קרה הרבה זמן אחר כך. אז מה פירוש? חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. אין להם שום שייכות לקביעת היום. היום נקבע קודם. כך גם בשבעה עשר בתמוז. בטל התמיד בבית ראשון. אבל הופקעה העיר, הופקעה העיר בבית שני. שרף הפוסטמוס את התורה. זה קרה בחורבן בית שני. מה הם אותם חמישה, מה המשמעות של חמישה דברים הראו את אבותינו? החמישה דברים האלה אין להם קשר לקביעת היום. מה? לשם מה? מה יש לנו מזה? אז צריך להבין, כשכתוב חמישה דברים יראו את אבותינו בשני הימים האלה, אז מלמדים אותנו שהכוונה, הכוונה היא החורבן הוא כנגד כנגד הבניין. נחרב מה שנברא, כיוון שהבריאה הייתה בהי בראם. הבריאה כולה נבראה בהי בראם, דורשים חז"ל, בהי בראם. אז מתכוונים לומר שכאן קיבלנו את ההפך. זאת אומרת, כאן נחרב מה שנברא. כל מה ש כל מה שניתן בהי נלקח, נחרב. האמת. בשבעה עשר בתמוז נלקחה מאיתנו התורה. אותה תורה, מה שקרה בשבעה עשר בתמוז, זה נשתברו הלוחות. היינו, שם מעמד הר סיני נשבר. מעמד הר סיני שצריך היה להסתיים בנתינת הלוחות, נתינת הלוחות זה נקרא, כל מעמד הר סיני נמצא בלוחות. כשהלוחות נשתברו, פירוש שמעמד הר סיני נשבר. הוא לא נמצא איתם. כל יתר הדברים שקרו, גם מה שקרה אחר כך, מלמדים שביום הזה היה חורבן התורה. וכל החמישה דברים הם כולם מכוונים לנקודה הזאת. זהו היום שבו נחרבה התורה. מתן תורה. מתן תורה נחרב. החמישה דברים שיראו בתשעה באב, שם נחרבה המלכות. שם נחרב הכוח, הסמכות, המלכות שניתנה לנו. אלו שני החורבנות שמכוונים כנגד שני ההיים של ההוויה. נראה את הדברים אחד לאחד. ב-17 בתמוז, הדבר הראשון שקרה זה נשתברו הלוחות. אחר כך, לפי סדר, בטל התמיד. מה העניין המיוחד של בטל התמיד דווקא? למה תמיד? למעשה לא יקריבו בכלל קורבנות יותר. מדוע זה? מדוע מדברים על התמיד במסוים? כל הקורבנות בטלו. ככה אומרים גם בסליחות שהאשכנזים אומרים ב-17 בתמוז. אמרנו, בטלו הקורבנות. בטלו עולה וזבח. מה המיוחד בטל התמיד? על התמיד כתוב בפסוק, עולה תמיד העשויה בהר סיני. זה כתוב בפסוק, עולה תמיד העשויה בהר סיני. נחלקו תנאים בגמרא, אם העולה שיקריבו ישראל, ויעלו עולות לפני מתן תורה. ויעלו עולות ויסבחו שלמים כתוב. ויסבחו שלמים להשם פרים. זה כתוב בפרשת מתן תורה. ויעלו עולות. אז יש כמה תנאים הסוברים. זה סוגיית הגמרא במסכת חגיגה בדף וב. יש כמה תנאים סוברים שעולה שהקריבו ישראל בסיני עולת תמיד הייתה. ואז היא נקרבה, הוקרבה בראשונה ושוב לא פסקה. עד שבטל התמיד. זאת אומרת, התמיד הוא קורבן שהוא במסוים שייך למתן תורה. כשבטל התמיד, אז יש כאן עוד גילוי שהר סיני נחרב. נשתברו הלוחות ובטל התמיד. גם לאותם תנאים שסוברים, הפסוק הרי פסוק, זה מפורש. גם לאותם תנאים שסוברים שעולה שהקריבו ישראל שם, בסיני, לא הייתה עולת תמיד. אבל הפסוק הרי אומר מפורש, עולת תמיד העשויה בהר סיני. אז הגמרא אומרת, לאותם תנאים פירוש, מעשיה נאמרו בסיני. וזה מאוד לא מובן. מעשה כל המצוות נאמרו בסיני, לפי מאן דאמר אחד, או כללי כל המצוות כולם נאמרו בסיני. מה המיוחד בתמיד? צריך להבין, מה שאנחנו קיבלנו בסיני, עד שזה נחרב, אז קיבלנו מצב של כבר, מצב של בלי הפסק, מצב שבעצם הוא צריך ללכת לעולם ועד, לא להפסיק אף פעם. את זה קיבלנו בהר סינא. חיי עולם נטע בתוכם. זאת העבודה היחידה שמהיום הראשון היא נקראת תמיד. תמיד זה לא סיכום של ניסיון של כמה וכמה שנים. זה מלכתחילה, דבר שהוא עצם טבעו, עצם עניינו הוא תמיד. הוא דבר שמלכתחילה הוא נקבע להיות לעולם. וכשהקריבו את התמיד, אז הקריבו את זה תמיד כתמיד. זאת אומרת, ההקרבה הייתה שכך זה יימשך תמיד. עד שזה נחרב. בטל התמיד. ההפסד של העניין הזה, זה הפסד שכל, של כל עניין עקבה אצלנו. אני חוזר, אנחנו נבראנו כדי לחיות לעולם. נבראנו כדי להיות תמיד. כשבטל התמיד, הפסדנו את התפיסה הזאת. אנחנו נשברנו עם הלוחות. אנחנו קטנו עם ביטול התמיד. אנחנו הפכנו להיות דבר זמני, דבר ארעי, דבר שהוא לא תמיד. הוא עמד צלם באחד. כשהוא עמד צלם באחל, האחל זהו המקום שבו ממנו ממשיך מעמד הר סיני. משם התורה מתגלה. משה רבינו, שהוא נכנס לאוהל מועד, אוהל מועד הוא כנגד האחר. חצר אוהל מועד זה כנגד העזרה. אוהל מועד זה כנגד האחד. ושם שמעו את הדיברות שיוצאות מבין שני הקרובים. היינו, בהיכל זה היה מעמד, המשך מעמד הר סיני. וכשהוא עמד צלם בהיכל, כאן עוד חורבן למעמד הר סיני. אותו מעמד הר סיני שהמשיך להיות איתנו, נחרב. הופקעה העיר. כל זה קרה ב-17 בתמוז. הופקעה העיר ושרף הפוסטמוס את התורה. נתחיל מהדבר האחרון. התורה שניתנה בסיני היא תורת השם. בלשון הרמב״ם בפרק י' מהלכות ספר תורה, כתוב, כבוד גדול נוהגים בספר תורה. צריך לייחד לו מקום. חייבים לייחד לו מקום. מקום מיוחד, מקום בפני עצמו. וחייבים לנהוג בו כבוד גדול, יותר מדי, כתוב ברם. הרבה יותר, זאת אומרת, כבוד כאילו בלי גבול. יותר ויותר. הרמב"ם ממשיך, דברים שבלוחות הברית הן הן שבכל ספר וספר. כל ספר תורה. אז הוא עוד הוא גילוי של הלוחות. אלמלא נשתברו הלוחות, היה הדבר בלתי אפשרי לשרוף תורה. הדבר היה, זה לא היה שייך בכלל. זאת תורת השם. וספר תורה, זה דבר שנתפס בקדושת התורה בעצמה. איך שייך לשרוף את זה? העובדה שזה שייך היא חורבן. חורבן. העוצמה של ספר, הגילוי, שכל ספר וספר. אז הוא מגלה את מעמד הר סיני, דברים שבלוחות הברית הן, הן שבכל ספר. הכוח הכביר שמונח בכל ספר תורה, נחרב. מאז ועד היום נשרפו הרבה ספרי תורה. אבל ההתחלה הייתה חורבן. אחרי שזה נחרב, זה כבר איננו. זה כבר נחרב. אבל תחילת הדבר היא חורבן. ופקיעה העיר. פה מדובר על ירושלים. ירושלים היא המקום שבו התורה מתגלה. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מכאן יוצא תורה לישראל. במעמד הר סיני אנחנו עמדנו במקום שאי אפשר היה לגשת אליו. אף אחד לא יכול היה לגשת לשם. וכל אחד עמד במקומו שלו. כך היה נראה מעמד הר סיני. כל אחד עמד במקומו, במקום שבו הוא צריך היה להיות במדויק. כל אחד, אף אחד לא נכנס בתחום של חברו. כל אחד עמד במקומו. ולאותו מקום גדול שנקרא מעמד הר סיני, אז כתוב ברמב"ן שגם הערב רב לא יכלו להיכנס. גם אותם ערב רב שיצאו איתנו ממצרים, במספרים עצומים, הם לא עמדו באותו מקום. עמדו מרחוק, מסביב. כי לישראל ייתן התורה. מתן תורה היה לבני אברהם, יצחק ויעקב. אותם הם הצטרפו ובאו, אבל מתן תורה היה אך ורק לישראל ייתן התורה. למקום ההוא לא יכול היה לגשת אף אחד. אפילו אלה שקיבלנו אותם כגרים. כשהופקעה העיר, העניין הזה נחרב. המציאות הזאת נחרבה. אין לנו כבר מקום בלעדי. מאז כבר אין לנו מקום בלעדי. מקום שאף אחד לא יכול להיכנס לשם. זה המקום שהוא שלנו ושלנו בלבד. אין יותר דבר כזה. כל אלה הם החורבנות שקרו ב-17 בתמוז, והם כולם מצטרפים לחורבן אחד. זה לא משנה מתי זה קרה. היום הזה הוא היום שבו מעמד הר סיני נחרב. מתן תורה, שם היה החורבן של מתן תורה. זה מה שקרה ביום הזה. בתשעה באב, כמו שאמרנו, חרבה המלכות. המלכות, דהיינו, כמו שאנחנו מנסים להבין, אותה נתינה שנייה שניתנה לה. אותה נתינה שניתנה לנו איך את הכוח, את הכוח הכביר, להפוך את חיינו פה לחיי עולם. החורבן התחיל בנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. איבדנו את המקום שרק בו יכולה להיות לנו מלכות. ונגזר, כשנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, אז באותה גזירה הייתה הגזירה שגם כשניכנס לארץ זאת לא תהיה כניסה שלמה. זאת תהיה כניסה, אבל אפשר יהיה לסלק אותנו משם. וכך היה. חורבן בית ראשון, חרבה מלכות בית דוד, חרבה מלכות בישראל, והתחילו, אנחנו נמסרנו בידי ארבעת המלכויות שאנחנו בידיהם עד היום הזה. אז התחילה המלכות הראשונה, היום אנחנו נמצאים בידי המלכות הרביעית, אבל המלכות מאיתנו והלאה. מלכות נלקחה מאיתנו. אין לנו אותו כוח שליטה, אותו כוח כל מי כל משך הזמן שהמלכות הייתה בידינו, שהיינו שליטים על המקום שבו המלכות מתאפשרת, שבו המלכות יכולה להתקיים. כל זמן שהיינו שליטים פה, אז במשך הזמן הזה, במלכות שלמה, אז כל המלכויות התבטלו אליו. כל המלכויות קיבלו עליהם את מלכותו, והוא היה מלך על העליונים ועל התחתונים, הוא היה מלך בכיפה. והרבה יותר מזה, כמו שכתוב במה. זאת הייתה המלכות השלימה, הגדולה. מאז ואילך נתחלקה המלוכה מבניו, מרחבעם. נתחלקה המלוכה וזה התחיל להתפצל עד שזה נשבר לגמרי. עד לצדקיהו שירד בבלה, הושפל על ידי נבוכדנצר, הושפל, וכך נחרבה המלכות בית דוד. כך סוכת דוד היא עדיין נופלת. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, חרב הבית בראשונה ובשנייה. הייתה מלכות, וזה הדבר המיוחד, הייתה מלכות בביתר. היה התחלה של מלכות, שהייתה אמורה להיות חזרה של מלכות בן דוד. רבי עקיבא וכל חכמי דורו ראו שכאן יש שורש לחזרה למלכות, לחזרת מלכות בן דוד לכלל ישראל. וכבר אמרנו את זה, כבר אמרנו את זה כמה וכמה פעמים. בטעות, טעות גמורה, וזו טעות גרועה מאוד. כך גם מלמדים את הילדים, כך מלמדים את הצעירים, שרבי עקיבא טעה בבן קוזיבה. זה לא נכון. זה לא נכון. הוא לא טעה, זה נחרב. זאת לא הייתה טעות. זה היה חורבן. הדבר היה ונחרב. הייתה כאן התחלה. זאת לא הייתה טעות. רבי עקיבא וכל חכמי דורו לא טועים. אבל זה היה חורבן, וזה כתוב כחורבן, זה נמצא במשנה כחורבן. טעות זה לא חורבן. המשנה מזכירה את זה כאחד מחמישה דברים שנחרבו בתשעה באב. חרב הבית בראשונה ובשנייה, וחרבה ביתר. חרבה ביתר הכוונה, כאן נחרבה אפשרות שתחזור המלכות. רבי עקיבא קרא עליו דרך כוכב מיעקב, וזה היה אמת, זאת לא הייתה חלילה טעות, זאת הייתה אמת, אלא שזה נחרב. גם בית המקדש היה אמת והוא נחרב, הוא לא היה טעות חלילה. כל מי שאומר כך טועה. גם בלשון הרמב״ם כך כתוב. רבי עקיבא וכל חכמי דורו דימו שהוא משיח ונהרג באבונות. האבונות הביאו חורבן. עוד חורבן למלכות. הדבר האחרון. ובו ביום, זה לשון הרמב״ם, ובו ביום המועד לפורענות, חרש טורנוס רופוס הרשע, ובגרסאות המדויקות כתוב, ממלכי אדום את ההיכל ואת סביביו, לקיים מה שנאמר, ציון שדה תחרש. גם זה חורבן. המיוחד שבחורבן הזה, גם את זה כבר אמרנו פה, המיוחד שבחורבן הזה. איזה פנים של חורבן יש למעשה הזה. הגמרא אומרת, אברהם קראו הר, אשר יאמר היום בהר השם יראה. יצחק קראו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. באותו הר שאברהם קרא לו הר, יצחק לאותו מקום קרא שדה. שדה זה מקום יותר פרטי, יותר גדור, יותר שייך. הר זה נקרא מקום בולט על פני השטח. אבל זה עדיין לא משייך למישהו פרטי מסוים. קראו שדה זה הכוונה שהוא שייך למישהו. זה שייך למישהו. יותר מיוחד. יעקב קראו בית, שנאמר אין זה כי אם בית אלוקים. יעקב קראו בית כשלא היה שם שום זכר לבית. יעקב קראו בית. כשנחרב הבית, אז נחרב הבית שנבנה. אבל עדיין היה קיים יעקב קראו בית גם כשאין שם בפועל בית. כשבא אותו רשע וחרש את המקום, לקיים מה שנאמר, ציון שדה תחרש. המקום חזר להיות שדה. נתבטל היעקב קראו בית. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים. העיקר במלכות, שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך. כבוד גדול נוהגים במלך, ובשימים לו אימה ויראה בלב כל אדם. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים. כשהוא חרש אותו רשע, והמקום חזר להיות שדה ולא בית, אז הוא הפסיק להיות מה נורא המקום הזה. אימת המלכות נסתלקה, נחרבה. סוף דבר. החורבן כמו שהתחלנו. החורבן זה אנחנו. החורבן האמיתי זה אנחנו. מה שקרה, מה שנהיה, עד להיכן הגיע, עד להיכן הידרדרה צורת אדם. זה החורבן האמיתי. על זה צריך לבכות. כל התפארת הנפלאה של צורת אדם. הכל נחרב. הכל לא קיים, איננו. והדבר הכי נורא, שאנחנו עוד מרגישים טוב עם זה. טוב לנו. משל שמובא בחז"ל, בראשונים, מזכירים את זה הרבה, בספרי מוסר. שהמלך הגלה את בנו מביתו. שלח אותו. בכל זאת הוא היה עוקב אחריו. הכאב הגדול ביותר היה כשבאו השלוחים ואמרו לו שאותו בן המלך מרגיש טוב מאוד במקומו שהוא נמצא שם. הוא כבר לא חי את ההשפלה שהוא הושפל. הוא הושפל עד כדי כך שכבר טוב לו בשפלות הזאת. כאן נמצא החורבן האמיתי. כאן נמצא עומק החורבן. על זה אמרו, על זה אמרו חז"ל. על זה כתוב בגמרא. מי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. את בית המקדש הזה אנחנו יכולים לבנות. לעשות את עצמנו למי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימה. את בית המקדש הזה הוא בידינו. זה מה שרצינו לעורר. זמן שחזל קבעו לקונן על החורבן, לפקוט על החורבן. אז אנחנו חייבים להשתדל לחיות, לראות עד איכן הדברים מגיעים. עד כמה החורבן נורא. עד כמה ירדנו. ייתן השם. ביי. דברים יעוררו אותנו להיות מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. בשבוע הבא לא יהיה שיעור.